שלום, וברוכים הבאים שוב לפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דרוטל, והיום ערכתי בפעם השנייה את אוריה מבורך, דוקטורנטית למגדר באוניברסיטת בר אילן, ומחברת הספר מה את מבקשת. ובפרק זה, ענינו על שאלות ששאלתם, במין שוט שכזה, שאלות שעלו באתר האינטרנט של אתר הפרקסת, וכן שאלות נוספות שעלו מהמפגשים הקודמים שלנו. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום אוריה.
אלן.
טוב, אז ככה בהמשך לשיחה הקודמת שלנו, אנחנו עכשיו בסשן שאלות ותשובות, כי פרסמת פוסט בדף של הפרקסת, ובאמת קיבלנו הרבה שאלות מעניינות, ואנחנו היינו רוצים לכבד אותן ולתת להם את ההתייחסות הראויה.
מעולה, אז בואו נראה קודם כל מה כתבתי בפוסט, שנראה מה אנשים שאלו. אז כתבתי ככה, זה דף של הפרקסת, שזה בעצם הדף שלי. האם ההבדלים בין הגברים לנשים מעידים על כך שיש מהות נשית ומהות גברית? הפמיניזם ברובו מתנגד לתפיסה מהותנית. תפיסה מהותנית סוברת שההבדלים בין גברים ונשים צריכים להיות מתורגמים לייעוד שונה לגברים ולנשים. אני, אוריה מבורך, מכירה בכך שיש הבדלים בין גברים לנשים, אבל מתנגדת לתפיסה מהותנית. לעומת זאת, תמיר דורטל מזדהה עם תפיסה מהותנית מסוימת. אנחנו הולכים להתווכח על כך הערב, בואו תפגיזו אותנו בשאלות. והנה השאלה הראשונה, אני חושבת שהיא מיועדת לתמיר. איך משמרים תפיסה מהותנית מבלי לתת לתפיסה להגביל נשים או גברים שלא רוצים או לא מתאים להם להתנהג באופן מהותני?
אז ככה, יש לפי דעתי איזה נטייה להסתכל על התפיסה המהותנית או על התפיסה הפמיניסטית בתור, בוא נלך הכי קיצוני שאפשר, ואז אנחנו נראה לכולם שאנחנו צודקים. אני אתן דוגמה, נגיד הפמיניסטיות יגידו, אין בכלל הבדלים בין גברים אנשים, יש איזה הבדל ביולוגי, בסדר, בוא נניח אותו בצד, יש איזה הבדל בעדפות, בוא נניח אותו בצד, יש איזה הבדל בתחומי עניין, את הכל נניח בצד, אין שום הבדל, ובלי שום קשר לפוליסי, בלי שום קשר לאן זה מתקדם אחר כך. והשוביניסטים יגידו, כל הגברים הם רציונליים, כל הנשים הם רגשניות. שני הדברים האלה בעיניי הם פשוט לא מחזיקים מים, כי כן יש הבדלים בין גברים לנשים, כן יש גם חפיפה מאוד 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 גדולה בין גברים לנשים על אף השוני הביולוגי גנטי, ואולי התפיסה המהותנית היותר בוגרת, תפיסה שאולי אני מחזיק בה, היא תפיסה שאומרת, אולי כדאי שנזרום, או אולי כדאי שנכבד את העדפות של רוב הגברים שמעדיפים ללכת לתחומים של עבודה מסוכנת, לתחומים של עבודה לא מול אנשים, מול מסכי מחשב או מול דברים כאלה. ואולי נכבד את התפיסה של הרבה מאוד נשים שבוחרות להיות יותר מוטות בית מאשר מוטות עבודה. זה לא אומר שעכשיו כל הנשים אמורות להיות מראש, עוד לפני שהם נולדו, אני אסליל אותם למקום של בית. זאת אומרת, אם מישהי תבחר בסופו של דבר להיות עם עבודה מוטת בית, עבודה שיכולה לצאת בשעות נוחות או דברים כאלה, אני אכבד את זה, אני לא אנסה להילחם בזה, לא יעקם פרצוף, לא אנסה לעשות הבנה חברתית מנוגדת.
אז תראה, האמת, תמיר, שזה מאתגר, התפיסה שלך היא מאתגרת ולא קל כל כך בקלות להגיד עליה שהיא שטויות. למה? בגלל שאתה לא בא ואומר באופן מאוד מאוד מוגבל ואחד, לנשים יש ייעוד להיות אמהות ולהיות מטפלות, ולגברים יש ייעוד להיות אחראים ומשפיעים במרחב הציבורי. אלא אתה אומר, בואו בסך הכל לא נתערב במה שהטבע קבע עבורנו, ולא יותר מדי ננסה לשנות את זה, בסך הכל כנראה שזה עובד טוב.
אבל אני לא אומר את זה, אני אומר, כן יש לרוב האנשים ייעוד או רצון או הכוונה או עניין מאוד חזק בלטפל בילדים, וזה דבר מאוד ראוי ומאוד רצוי לטפל בילדים. אני חושב דרך אגב מבחינה ערכית, אני חושב שלטפל באנשים, או לתת עושר לאנשים, או סתם להכין למישהו כוס קפה כמו שהוא אוהב, זה יכול להיות גבר שמכין כוס קפה, וזה יכול להיות אישה. אבל זה מעשה מאוד גדול להכין למישהו כוס קפה כמו שהוא אוהב, כמו שרבים איתנו יודעים. זה מאוד קשה להכין את הכוס קפה שאתה באמת אוהב. או לטפל בילד, או כל הדברים בסגנון הזה, ואני מאוד מעריך אנשים שעושים את זה, בין אם הם גברים ובין אם הם נשים. מה לעשות שלנשים כרגע יש יותר רצון לעשות את זה? אני לא קורא לזה הבנה חברתית. אני באמת אומר, אני לא חושב שצריך לדבר לאנשים מעל הראש. אם מישהי רוצה להיות יותר עם הילדים, אז זה טוב, אבל אני לא אבדוק אישה, מה אני יותר רוצה? אלא אולי אני כן יחנך באופן כזה, שיכווין או שיראה את הדבר היפה בדבר שאליו מראש נשים נמשכות, ואני אראה את הדבר היפה בדברים שאליהם גברים יותר נמשכים ויותר אוהבים, אבל אם יבוא אליי ככה איזה בן אחרי השיעור ויגיד לי, שמע, אני פחות מתאים לי להיות בהייטק, אני פחות מתאים להיות תלמיד חכם, אני יותר אוהב לטפל בילדים. אז אני אגיד לו, אוקיי, מגניב, יופי, כאילו באמת, תלך לשם. דרך אגב, מורה טוב, רואה את היכולות של התלמיד שלו ואומר, אני באמת מודע לזה שאותו אחד הוא יותר מתאים לטפל בילדים, או יותר מתאים לעבוד עם אנשים, ופחות מתאים לאיזה תחומים אנליטיים. ואין משהו שהוא יותר גבוה בתחומים אנליטיים, מאשר בלטפל עם בילדים. אני חושב שזאת הסתכלות מאוד מאוד צרה למציאות.
אז אמרת פה כמה דברים שכולם מאוד מאוד מכעיסים פמיניסטיות, וגם אותי.
זה
תפקידך. ובאמת, אני לא יכולה לקבל את זה, שיש איזשהו תחום שנגזר ממאפיינים ביולוגיים. אני יכולה להבין שקיימות נטיות כאלה, אני בשום אופן לא ארצה לעודד מישהו ללכת לאיזשהו תחום בגלל איזשהו מאפיין ביולוגי שלו, אני ארצה שאנשים יעשו את מה שמתאים להם וגברים יעשו את מה שמתאים להם, בתוך חברה שמאפשרת לגברים ולנשים לבחור במה שמתאים להם בלי לשלם על זה מחירים גבוהים מדי. היום להגיד משפט כמו איזה יופי זה לעשות משהו טוב למישהו אחר, איזה יופי זה לטפל בילדים, אגב אני מאוד אוהבת אימהות ומאוד אוהבת טיפול ואני עובדת עם ילדים, מדהים והכל, יכול להיות שזה קשור גם למאפיינים ביולוגיים שלי, אבל אני יודעת מה זה אומר היום להיות שייכת למגדר נשי שעובד עם ילדים. זה אומר שיש לך פחות, קודם כל באמת, את המאפיין אולי הכי חשוב היום בחברה שלנו מבחינת כוח השפעה וכוח בכלל, יש לך פחות כסף, יש לך פחות משכורת, את פחות עצמאית, וחוץ מזה שאת גם פחות מתעניינת בתחומים שאולי יכולים להעצים אותך, לקדם אותך, לפקוח אותך למרחבים נוספים. אתה יודע שנעשה מחקר לאחרונה, לא מחקר, אני לא חושבת שהגורמים שמימנו אותו זה גורמים פמיניסטיים, כי זה מחקר שהיה לו איזה שהם, לא יודעת, מסגור אחר בכלל. אבל אחד הממצאים שם זה שלנשים ולגברים בעולם המערבי, אין את אותו זמן פנוי במהלך היום. כמה זמן פנוי יש לגבר במהלך היום, וכמה זמן פנוי יש לאישה.
אוי, אני מת על הדבר הזה. למה רק 7% מהמאזינים של הפודקאסט הם נשים? כי לנשים אין זמן פנוי. ואני אומר שנייה, אבל אני מאזין לפודקאסט תוך כדי שאני נוהג. אני מאזין לפודקאסט תוך כדי שאני הולך לריצה. אני מאזין לפודקאסט תוך כדי שאני רוחץ כלים. אז למה אישה לא יכולה לשים אוזניות באותו זמן שהיא רוחצת כלים?
על מה אתה מדבר?
כי היא גם מקשיבה כרגע לילדים, היא לא כרגע רשת את
הכלים. קודם כל, הבית של הרבה נשים לצערי באמת תופסות את הבית שלהם כמקום העבודה, במקום שהוא יהיה בית שאפשר באמת לנוח ולעשות דברים שאתה אוהב, כל הזמן יפתחו מכונות, יפתחו, ישתפו כלים, למרות שהבעל באמת יכול לעשות את אותם עבודות, ולא בהכרח מכניס יותר מ-14,000 שקל, שזה להזכיר למאזינים שלנו, זה הסכום, רק שאם אתה מרוויח אותו, אז אתה בעצם מרוויח יותר מאשתך שהיא עקרת בית, כי זה בעצם התמחור של עבודות הבית במיקור חוץ, כיום פחות או יותר, יכול להיות
שאני... במיקור חוץ בצפון תל אביב, אני מכניס פה
לא,
עכשיו
לא, לא, איזה לא.
עוזרת בית בצ'וקומוקו ב-20
לא,
שקל
לא
לשעה.
לא, לא רק עוזרת בית, לא רק עוזרת בית, לקום לילדים בלילה, לנקות, לעשות איתם שיעורי בית, כל הדברים האלה, להכין, לבשל, ללכת לסופר. כל הדברים האלה, בסופו של דבר, תמיר, אני אומרת לך פה עובדה שצריכה מאוד מאוד להטריד אותך, תדע לך שהבת שלך, הזמן הפנוי שלה סטטיסטית, אני לא יודעת בכמה הוא נמוך, אבל הוא נמוך מאשר הזמן שיהיה לבן שלך, וזה מאוד מאוד משפיע, משפיע על היכולת שלה להתפתח כאדם, משפיע על היכולת שלה להיות באמת בן אדם שעוסק בדברים שהוא, שממלאים אותו, שמקדמים וגם שמתקנים עולם. בסופו של דבר, מה שהסטיגמה הזאת שמדברת על הגבר שחוזר הביתה מהעבודה, יושב על הספה ומצפה שאשתו תפרפר סביבו, היא מסתבר שהיא נכונה, היא נכונה גם בצפון תל אביב וגם בדימונה, היא נכונה, וזה מאוד מאוד קשה, זה קשה לי לשמוע את זה כאישה. אני יכולה גם להגיד לך עוד משהו, אתה יודע שהגזענות בדרום ארצות הברית, אפילו לא בדרום ארצות הברית, עוד לפני שזה התחלק לצפון ודרום, היא הייתה מאוד מאוד מבוססת מדעית, מאוד מבוססת גם אינטלקטואלית, הטענה הייתה שלשחורים, לגזע השחור, יש מאפיינים ביולוגיים, שהופכים אותו להיות קשיר יותר לעבודה חקלאית, והמאפיינים האלה בסופו של דבר היו, הבסיס לדיכוי הזה שאנחנו היום מכנים אותו עבדות. ולבוא ולהגיד אחר כך לאישה שיש לה מאפיינים ביולוגיים, שהם הופכים אותה לקשירה יותר לעשות את כל הדברים האלה, שהופכים אותה בסוף למישהי שאין לה זמן פנוי, אני לא רואה איך זה שונה מהותית מגזענות, באמת, אני גם מרגישה רגשית את החוויה הזאת.
אני בפודקאסט הזה משתדל להימנע כמה שיותר ממילות תואר, זאת אומרת, המילה גזענות, המילה שוביניזם, המילים האלה בעיניי לא יכולות לבוא.
קומפלימנטים,
לא, לא, כסוג של סוף טיעון, הנה.
נכון, זה לא יכול להיות ג'וקר.
כי, תראה, זה גזענות, זה שוביניזם, ולכן זה פרובלמטי.
אבל אני לא חושבת שרק אמרתי גזענות, כי אני חושבת שגם הסברתי איך זה קשור. אתה שם לב איך זה קשור? בעצם הטענה שיש איזשהו איבר שממנו נגזר הייעוד שלך, והטענה ש... שוב, כאילו, עם מאפיין שמשותף. גם להיסטוריה של השחורים, וגם להיסטוריה הנוכחית האהובית, של נשים בעולמנו.
אז אני באמת לא מדבר על משטר שבו נשים הן רכוש, או עבדים הם רכוש.
רגע, רגע, אישה שיש לה פחות זמן פנוי ביום בגלל שהיא אישה. אתה לא מרגיש שיש פה איזשהו משטר?
לא, אני חושב שזאת בחירה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רואים שלאישה יותר אכפת מהבית. היא מחליטה כרגע לעשות כביסה. מה, היא לא יכולה לתת לה סל כביסה, ללכת ולהיערם ולהיערם ולכיור, ללכת ולעלות על גדותיו, ואז אולי לעשות מזה משהו? כלומר, אישה שאומרת, אני לא הולכת לישון בלי קיור ריק ובלי רצפה שטופה ובלי ילדים מקולחים, אז אולי תורידי את הסטנדרט קצת, ואז יהיה לך מלא זמן פנוי. זאת אומרת, אני אומר, יש פה באמת מקום של בחירה חופשית. זאת אומרת, אם לנשים יותר אכפת מהבית, עד כדי כך שהן גורמות לעצמן לא לפתוח ספר במהלך השבוע, לא לראות סדרה במהלך השבוע, לא לפתח עצמן תרבותית, לא לעבוד על הדוקטורט, זה בעיה שלהן, כי הן החליטו שהן רוצות לעשות את הדברים האלה. או אם אישה מסדרת את הבית לפני עוזרת בית, כדי שהוא יהיה כל כך מסודר, כדי שלא יצלח את עוזרת בית, אז זאת החלטה שלה. זאת אומרת, היום אנחנו מכירים הרבה מאוד בתים שהם מספיק מבוססים כלכלית בשביל לקחת עוזרת בית, אבל אישה אומרת, לא, אני רוצה, זה הבית שלי, אני רוצה לדעת ולשלוט על כל דבר ועניין, ואני גם רוצה לעמוד בזה סטנדרט מאוד גבוה של בית מסודר ונקי וטוב, אולי זה בגלל הבנה חברתית, אבל גם... זאת בסוף בחירה אישית של אותה אישה לעשות את זה, ואיך לגבר יש שוקה בזמן פנוי כשהוא חוזר הביתה? כי הוא חוזר הביתה והוא אולי לא עושה כלום, ואולי לא עושים לו את כל העבודות מראש. אולי אם היו משאירים לו דברים שלא מתפקדים בבית, אז אולי הוא היה לוקח ככה אחריות.
בעצם מה שאמרת כאן זאת אמירה שאני יכולה מאוד מאוד להסכים איתה, וזה אנחנו פה שותפים שנינו לאיזושהי מטרה פמיניסטית, שים לב, אתה בעצם בא ואומר לנשים, תדאגו פחות לתחומים האלה שמצמידים אתכם אליהם, לתחומים של ניקיון ובישול וכביסות, וזה בסדר, זה בסדר קצת להפחית אכפתיות בתחומים האלה, ובאמת אולי להתרומם, סליחה שאני פמיניסטית ליברלית פה, ובאמת חושבת שיש תחומים שהם קצת יותר נעלים מלפתוח מכונת כביסה, להתרומם לתחומים אחרים, ולאפשר גם לבעל לקחת חלק בדברים האלה, אבל בוא לא נהיה נאיבים, כמו שאני מכירה בתים שבהם האישה לא עושה כלום, והבעל עושה הכל מבחינת ניהול הבית, ככה אנחנו גם מכירים הרבה בתים שבהם היא תשב לו על הראש שיעזור לה, וזה יהיה הדיון, אם הוא עוזר לה או לא עוזר לה, כאילו שזה התפקיד שלה. עדיין בפועל יש פה משטר, כן, אני חושבת שיש פה משטר. טוב, אז האמת שלא מיצינו, אפשר לדבר שעות על השאלה הזאת, אנחנו אבל נרצה להספיק פה עוד כמה שאלות. אז הנה השאלה הבאה בפייסבוק של הפרקסת, האם הפמיניזם היא תנועת שטח בעלת יעד מוגדר, או תנועה פוליטית חסרת יעד אשר עודפת ומנעצת את אויביה? אני חושבת שהשאלה הזאת היא בעצם, היא שאלה שקודם כל באה להביע תסכול. יש פה מישהו שבאמת מרגיש שזה קודם כל פוליטי, וקודם כל נלחם אולי בתחנות רוח לא קיימות, העיקר להילחם והעיקר לצאת צודקות. אני לא יכולה שלא להזדהות איתו, אני חושבת שהוא באמת מקבל רושם אמיתי. הפמיניזם היום יכול גם לבוא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד כזאת, אבל עדיין אי אפשר לשלול את כל הפמיניזם על בסיס התנועה הפופולרית שלו, וכמובן שהיא תנועה בעלת יעד מוגדר, אם אתה רוצה אני אגדיר אותה בשתי מילים.
כן, זה באמת מעניין לדעת, כלומר, כל המאבקים האלה, מה האנד גול שלהם? נכון. לאן הם רוצים להגיע?
נכון, אז שוב, יש לנו המון פמיניזמים היום, אבל כולם בסך הכל חולקים מכנה משותף מאוד מאוד כללי של האמירה הבאה. נשים היום עדיין, למרות כל ההתקדמות שהתקדמנו במאה השנה האחרונות, עדיין נשים חוות דיכוי, הן עדיין הצד המוחלש במשוואה, ואנחנו הפמיניסטיות רוצות לשפר את המצב שלהן ולתקן אותו. היום יש גם התקדמות נוספת ללימודי גבריות, והרצון להבין איפה הגבר עובר דיכוי, ואיפה אפשר לשפר גם את המצב שלו, אבל זה כבר לא בדיוק פמיניזם. פמיניזם לא מתנצל על האמירה שהוא באמת בראש ובראשונה רואה לנגד עיניו את האינטרס של נשים, כי נשים זאת קבוצה מוחלשת. אז זה היעד שלה בגדול. איך מגיעים אליו? אפשר להתווכח מהיום ועד מחר.
כן, האמת, אחד הדברים המעניינים ששמעתי מפי ג'ורדן פיטרסון, הוא שדווקא במקומות שמעניקים איזשהו ביטחון סוציאלי יחסית גבוה, כמו בשוודיה, בדנמרק, בסקנדינביה, דווקא בהם הבחירה של אנשים ללכת למקצועות הטיפוליים ולמקצועות שלהם הנטייה הטבעית שלהם מושכת אותם, היא יותר גדולה. כי הם יודעות, אוקיי, יש לי איזשהו מין רשת ביטחון מהמדינה, יש לי הרבה מאוד שירותים בחינם מהמדינה, אז זה לא כל כך משנה אם אני ארוויח הרבה או מעט. אם אני ארוויח הרבה, אני מוסה הרבה, ואם אני ארוויח מעט, יהיה לי הרבה שירותים חברתיים. זאת אומרת שבטרייד-אוף שבין ללכת, נגיד, להייטק ולעבוד הרבה שעות מול מחשב, ואולי לא ליהנות כל כך הרבה, לבין לעבוד עם ילדים או לעבוד במקצועות טיפוליים, אז הן יותר מעדיפות ללכת למקצועות טיפוליים מאשר במדינות קפיטליסטיות כמו ארצות הברית, שבהם הן באמת יעדיפו לשלם את המחיר, ובאמת לעבוד בעבודה שפחות נראית להם אישית, לאו דווקא לכל קבוצת אנשים, אבל להם אישית, וזה מאוד מעניין שדווקא במקומות שבהם לכאורה פעלנו על פי כל העצות הפמיניסטיות, ועשינו סוגי מדיניות שמאפשרת לנשים הרבה מאוד מרחב פעולה, דווקא שם ההבניה החברתית פועלת הכי חזק.
יכול להיות שזאת הבניה חברתית, יכול להיות שזה גם ביולוגיה, אני לא אומרת שלא, אבל אני כן אגיד לך שני דברים. קודם כל, אם באמת לאישה יש את כל היתרונות החברתיים של הגברים כיום יש, ובכל זאת היא בוחרת במקצועות כאלה ואחרים, אז מצוין. אני אגב באמת באופן אישי מתעניינת ברוב התחומים הנשיים האלה של ילדים ועבודה עם אנשים, ואני יכולה להביא נשים שבוחרות בדבר הזה. אבל לחשוב שאם תיקנו את החוק, בעצם תיקנו את החברה, תיקנו הבניות חברתיות, זה ממש טעות. זו טעות עוד פעם של פמיניזם עם מסוג ישן וגולמי. היום אנחנו כבר התקדמנו לעבר פמיניזם שהוא באמת יותר עם מאפיינים רדיקליים, שבאים ואומרים כל עוד לא תשנו את ההדפסים על הפיג'מות של הילדים שלכם, ותפסיקו לתת לילד את המסעיות ולילדה את הבובות, אז עדיין נשים ימשיכו ללכת למקצועות מסוימים שאולי לא מבטאים את האינטרסים האמיתיים שלהם.
את כנראה שכחת את הסיפור עם אמא שלי שנתנה לי את הבובה במקום הטרקטור, ושזרקתי את הבובה.
כן,
אבל
כן.
בסדר, כל עוד לא ננסה ללחם נגד הטבע ולהיות מופתעים כשזה לא עובד, אז שום דבר טוב לא יקרה.
נעבור לשאלה הבאה. אני כן חושבת שיש מהותנות, שיש דברים שגם שאחרי שהכל יהיה מושלם ושוויוני, נמצא כיוונים שנשים מעדיפות לפנות אליהם ודברים שגברים מעדיפים לפנות אליהם. כן חשוב להבין שייתכן שתפיסות נשיות וגבריות שאנחנו מכירים כיום, מורבבות עם אילוצים היסטוריים, אבולוציוניים, וכדאי לא למחוק את המהותנות, אלא לברור אותה. אז באמת על זה אנחנו דיברנו עכשיו הרבה, ורק אני אזכיר, מהותנות זה לא רק להגיד שיש נטיות שונות, אלא להגיד ולכן הייעוד הנשי הוא כזה, והייעוד הגברי הוא אחר, וכדאי לא להתערב בזה, כדאי לא לשנות את זה ולא לנסות לפתוח את תחומי העניין לגברים ולנשים. אני ותמיר פחות או יותר חולקים על זה, אבל בסדר, זאת המחלוקת. עוד שאלה, אם הפמיניזם מתנגד לתפיסה המהותנית, מעניין איך אפשר מול עובדות פיזיות בלתי ניתנות לערעור, לאיזה תפיסה הן כן מסכימות? השאלה נובעת בעיקר משום שאין להם שום תפיסה ברורה, והן מזגזגות בין תפיסות שונות, לעתים אפילו מנוגדות, על פי הנוחיות ונושא הוויכוח. לדעתי התפיסה היחידה שמעניינת אותן זו התפיסה שתביא הכי הרבה תקציבים. אז שוב, אני חושבת שיש פה מישהו שבאמת קולט את הווייב הפמיניסטי יותר מהמדיה הפופולרית.
תוכל את הדוגמה? מה זה הזיגזוג הזה שמדבר עליו?
כן, קודם כל הזיגזוג קיים כי באמת יש הרבה פמיניזמים, והוא רואה שלמשל דוגמנית שמצטלמת בצורה חשופה ופרובוקטיבית, פמיניסטיות יכולות למחול הכפיים, ופמיניסטיות יכולות להגיד שהיא שותפה להחפצת נשים, ואז הוא לא מבין, ובצדק, רגע, תחליטו, אתם בדיוק סותרות אחת את השנייה, כולכן פמיניסטיות. לכן אני באמת ממליצה להיכנס לתחום המעניין, המרתק, המאתגר הזה, שנקרא לימודי מגדר, ולהכיר את הזרמים השונים. אפשר גם פה לעשות את זה, אגב, אם רוצים, באחד הפגישות שלנו, לדבר על הזרמים השונים ולעשות סדר, ולראות שבאמת לכל זרם יש את העקביות שלו, את הקוהרנטיות שלו, וזה לא בהכרח קשור לתקציבים. הפעם האחרונה שאני דיברתי עם המרכז לנפגעות פגיעה מינית, אני הבנתי שהתקציבים כמעט ולא קיימים, ולהגיד שפמיניזם מקבל תקציבים נשמע לי קצת הגזמה.
ובכל זאת, לאחרונה התקבלה החלטה שחצי מהיושבים בדירקטוריון של חברות ממשלתיות צריכות להיות נשים, אז אפשר להגיד שזה לא תקציבים לפמיניזם, אפשר להגיד שזה כן תקציבים, כי נגיד שעכשיו נכניס רק אנשים עם IQ 80 ומטה לחברות ממשלתיות, כל יושבי דירקטוריון יהיו IQ 80 ומטה, כמובן שהביצועים של החברות הממשלתיות האלה יהיו הרבה יותר נמוכים, וכמובן שהכסף שיצטרך להיות מושקע על ידי הממשלה בשביל שהחברות האלה יהיו איכשהו רווחיות, יהיה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, שאם אני מכניס אנשים לדירקטוריון לא על פי כישורים, אלא על בסיס מגדר, או על בסיס עגיל באוזן, או על בסיס מוצא אתני, אז הביצועים בהכרח יהיו חלשים יותר.
נכון, אבל תמיר, אתה מכיר את המונח אפליה מתקנת? אפליה מתקנת, שאולי הוא, אני רואה שהוא מאוד קשה לך, אפליה מתקנת לא בא ואומר, אנחנו נקבל אותך כי את אישה, אלא נגיד, אנחנו משרנים מקום לנשים, יגיעו לרעיון נשים מוכשרות ונשים פחות מוכשרות, ואנחנו נבחר את המוכשרות מביניהם. אני לא רואה איך זה פוגע בארגון, אגב, גם יש המון מחקרים שמראים שכשנשים בעמדות הנהלה, אז הארגון צומח יותר בסדר, אבל אתה יודע מה? האמת שמחקרים פחות מעניינים אותי, כי שנינו יודעים שמחקרים הם
בייס.
נכון, בדיוק. אז אני הרבה יותר מעניינת אותי תיאוריה והיגיון בריא. לכן חשוב לי שהפמיניזם ימשיך לאחוז בהיגיון בריא, וגם הדיון עליו, וזה מה שקורה פה אגב, באמת.
כן, התחילה לאחוז בהיגיון בריא, זה יכול להיות דבר טוב. דבר נוסף שככה חשוב לי להכניס לדיון, למרות שאני אדבר עליו בעריכות בהמשך, הוא שהרבה פעמים הזרמים הנאו-מרקסיסטיים, מה שהם עושים, הם בעצם אומרים, אוקיי, בוא נראה מה צודק, מה נכון, מה הגיוני, מה מתיישב על הלב, מה מביא לאיזשהו מין תיקון עולם, ונעשה אותו. ושוכחים רגע מחוק התוצאות הבלתי מכוונות. זאת אומרת, אם עכשיו יגידו לי את הדילמה הבאה, נגיד שיש חברה אחת שהיא צודקת ובריאה ותיקון עולם במובן הכי טוב של המילה, ויש שם הרבה הרבה פחות ילודה. או הם לא מצליחים להצליח מלחמות, או כל דבר אחר, או הכלכלה שלהם מקרטעת, ואנשים מתים ברחובות מרעב. אבל הם יותר צודקות, אז אני אבחר בשתי ידיים, בחברה הפחות צודקת, הפחות מתוקנת, והעיקר שתהיה חברה ששורדת. העיקר שתהיה חברה שיש בה ילודה בריאה, שהיא מנצחת במלחמות, שיש לה כלכלה טובה, כי בסופו של דבר לא יעזור אם אנחנו נהיה הכי צודקים בעולם, אם אנחנו נהיה מתים.
נכון, אני מאוד מסכימה איתך פה, אני חושבת שזה קשור באמת למכנה המשותף אולי שלנו, ששנינו יכולים להסכים פה ושם עם חשיבה שמרנית. אתה אולי יותר, אני פחות, אבל בהקשר הזה נכון, אני ממש מסכימה איתך שקודם כל, שני דברים, לחשוב שהבנייה תרבותית בהכרח ניתנת לפירוק ולביטול, זאת מחשבה, שוב, מודרניסטית וזאת בעיה. וגם לחשוב שבהכרח הפירוק והביטול יביא למקומות חיוביים, כאילו שאנחנו יודעים, כאילו שיש באמת, כמו שאמרת מקודם, איזשהו מכוון, כאילו שאנחנו הפמיניסטיות יכולות לבוא אל התרבות מלמעלה ולכוון אותה כמו שאנחנו רוצות. מחשבה מאוד מאוד נאיבית. ברור שחייבים לקחת בחשבון גם תוצאות לא צפויות. אני מאוד מאוד מקווה שכל מקבל החלטות לוקח את השיקול הזה בחשבון.
תסמכי עליהם שלא, הם עושים מה שטוב להם לבחירות הבאות.
לבחירות, נכון.
או עם רגולטורים, מה שיותר מתיישב להם על הרגש, על החבורה החברתית שהם חלק ממנה.
זה אתה אומר עכשיו על נשים או על פוליטיקאים?
לא, על פוליטיקאים בירוקרטיים. כל מישהו בתפקידי כוח, הרבה פעמים פועל, כן, בגלל איזושהי הבנייה חברתית, הוא מנסה לרצות את עצמו ולהיות מוערך על ידי הסובבים אותו. או אם זה פוליטיקאים, אז על ידי הציבור, שהרבה פעמים הוא לא כזה מכיר את כל התחומים האלה ולא יתעמק בהם בצורה רצינית. ואם זה בירוקרט, אז לחוג מכרים ולחוג החברים שהוא בדרך כלל די דומה לו.
יפה. שאלה הבאה, איך את מיישבת את הסתירה בין ההתנגדות לתפיסה המהותנית, לבין הממצאים האמפיריים של דימורפיזם זוויגי, ופה באמת גם שמת קישור, המגיב שם קישור לויקיפדיה לדימורפיזם זוויגי, שזאת בעצם תופעה שמראה שיש הבדלים בטבע, בין זכר ונקבה, לא רק באיברי הרבייה שלהם, אלא הבדלים שבאמת הם מתפרסים על פני כל הקישורים אולי של אותו בעל חיים והנראות החיצונית שלו וכולי.
מה נגיד טווס?
למשל טווס, למרות שיש פה באמת, פה בויקיפדיה יש איזושהי תמונה של אבז כזה או אחר. אני אגיד לך למה אני פחות, השאלה הזאת היא לא כל כך מאתגרת לדעתי, כי למה? בעצם הטענה הפמיניסטית, אני חושבת הכנה יותר והמתקדמת יותר, היא תגיד, באמת יש דימורפיזם זוויגי גם אצל בני אדם. יכול להיות שיש מבנה מוח שונה, יכול להיות שיש נטיות מולדות שונות, מסתבר שתינוקת מסתכלת על הפנים של אמא שלה יותר פעמים מאשר תינוק, בסדר גמור, עדיין אי אפשר לגזור מזה ייעוד מסוים, ועדיין אם יש איזשהם נטיות לאותו אדם שלוקחות אותו למקומות מוחלשים בחברה, למשל אם יתגלה שלנשים יש נטייה לחוסר ביטחון בסיסי והנטייה הזאת היא מולדת, זה לא יהפוך את חוסר הביטחון הזאת לתכונה שאני באיזשהו אופן אקדם אותה. להפך, אני אשלח אותם לסדנאות העצמה, ואני אשלח את הגברים לסדנאות השתקה עצמית ותנו קצת לנשים לדבר, כדי לייצר חברה שיותר באמת מאפשרת לכולם לבוא לידי ביטוי בצורה שוויונית.
יש עוד איזו שאלה שאלתה, שהיא שאלה מאוד מעניינת. זאת אומרת, השיח הפמיניסטי, מה שהוא בא ואומר, זה שהגברים הם שולטים. הגברים מחזיקים בתפקידים השולטים, בתפקידים הנחשבים בחברה. ואנשים תמיד מודרות לתפקידים ככה, הפחות נחשבים, פחות מתגמלים כלכלית. וזה בעצם מראה שהחברה שלנו היא חברה פטריארכלית, בה הגברים שולטים על הנשים. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
ומה אנחנו חושבים על זה? זאת השאלה. אז בעצם זאת טענה של פמיניזם ליברלי. הפמיניזם הליברלי זה בעצם הגל הראשון של הפמיניזם, שבא ואומר, לגברים חילקו את הקלפים היותר שווים, מבחינה תרבותית, לא מבחינה ביולוגית. נתנו להם את המקצועות היותר שווים, את התכונות אופי היותר שוות, ולכן פמיניסטיות ליברליות רוצות בעצם שנשים ייכנסו לאותם מרחבים שמאוישים בדרך כלל על ידי גברים, אם זה פוליטיקה, אם זה צבא, אם זה ניהול וכולי. לעומת זאת, יש גם פמיניזם שקוראים לו פמיניזם תרבותי, או פמיניזם מהותני אפילו, שבא ואומר לו, לנשים יש, המרחב שהתרבות הקצתה לנשים, הוא המרחב היותר מוסרי, היותר מקדם, היותר מתקן עולם, היותר ראוי, ולכן לא רק שנשים צריכות יותר להיפתח לתכונות נשיות, אלא גם גברים צריכים להיפתח למרחב הזה, להיות יותר אימהיים, להתחבר לצד הנשי שבהם, פחות לרדוף אחרי כסף, הצלחה, כבוד והגשמה עצמית, ויותר הגשמה עצמית באמצעות התמסרות לאחר.
אני חושב בכלל שהתפקידים המתגמלים, או התפקידים הגברים נקרא לזה, הם תפקידים שהרבה פעמים גברים היו רוצים לברוח מהם. זאת אומרת, אולי גבר היה רוצה להגיע לאיזושהי עמדה כך וכך, אבל כשהוא בעמדה הזאת, או כשהוא מנסה להגיע לעמדה הזאת, זה דבר מאוד מתיש, מאוד מלחיץ, להיות כל הזמן באיזשהו מרדף. אני חושב שהרבה מזה אולי מבוסס על ביולוגיה. זאת אומרת, ג'ורדן פיטרסון אומר שהרבה פעמים גברים נמשכים לתפקידים האלה היותר מתגמלים מבחינה של כבוד, של כסף ושל כל הסמלי סטטוס, בגלל שנשים בוחרות גבר לפי הדברים האלה. נגיד בהיכרויות, אז גבר שלא מחזיק באיזה מקצוע מושך, במקצוע שמראה שהוא הצליח בחיים, אז אישה לא ממש תרצה אותו. מה היא צריכה זה מישהו שכזה שבסדר, אולי הוא יעזור בבית, אולי הוא מאוד מכיל, אבל בסופו של דבר, גברים אחרים לא מעריכים אותו. וג'ורדן פיטרסון אומר שנשים בוחרות גברים על פי העדפה של גברים אחרים. זאת אומרת, לא על פי כמה הם מעריכות את אותו גבר, אלא על פי כמה גברים אחרים מעריכים את אותו גבר, ומי שמנצח במלחמה הזאת או בתחרות הזאת עם גברים אחרים, ומראה שהוא נאמבר וואן, אז הוא יהיה תמיד מי שנשים ימשכו אליו. זאת אומרת, שמבחינה ביולוגית, הגנים שעברו מדור לדור לדור, הם הגנים של אותם גברים שלא רק ניצחו במלחמת מינים הזאת, או במלחמת גברים הזאת, להיות נאמבר וואן, אלא גם העבירו את הרצון הזה לנצח לדור הבא. זאת אומרת שכיום גברים שנולדים הם דור אלף מיליון של גברים שניצחו במלחמה של להיות נאמבר וואן. זאת אומרת, למה אנחנו מצפים שהדבר הזה ישתנה?
מעולה. אז קודם כל באמת הוא מצביע פה על עובדה שגם מאוד מטרידה פמיניסטיות. כל הסיפור הזה של יחסי כוח שנכנסים לתוך בחירת בן הזוג ומערכת היחסים הזוגית. אני חושבת שאמירה פמיניסטית נכונה תהיה אל תצפי ואל תרצי ותשתדלי באמת לא להיות האישה הזאת שמעוניינת בגבר שכל הגברים רוצים להיות כמוהו, אלא להתאהב באמת בתכונות פתוחות יותר, רחבות יותר, ולחפש משהו אחר. אבל מה שמפריע לי במה שאתה אומר זה עוד פעם, אני אקרא לזה אבולוציוניזציה של היצור האנושי. אני מסכימה, אני מאמינה בתורת האבולוציה והכל, אבל לבוא ולהצדיק נורמות תרבותיות על בסיס אבולוציה, זה נשמע לי כמעט לא, זה נשמע לי, זה לא קשור, זה לא קשור למה שקורה.
אני רק אומר כזה דבר, אנחנו לא מכווינים את החברה באופן כללי, אבל אנחנו כן, יש לנו השפעה מאוד ניכרת לחלק מאיתנו, על אנשים שסובבים אותם. ואני שואל את עצמי איך אני מחנך את הילד שלי. האם אני מחנך אותו להיות הכי טוב שהוא יכול, הכי הישגי שהוא יכול, ובסוגריים אני אומר לעצמי, כי ככה, יהיה לו מאוד קל להתחתן ככה, יהיה לו תמיד אישה שתסתכל עליו ותשמח שהוא איתה, או אם אני מחנך אותו, נגיד, להיות משהו שאולי הכי מתאים לו, אולי הכי מתאים לו להיות מורה לחינוך מיוחד, אבל אז ככה יסתכלו עליו בעין עקומה בהרבה חברות בחברה הישראלית.
נכון, וגם פחות בנות ירצו אותו.
כן, ואם אני אוהב את הבן שלי, אז אני רוצה שהוא יהיה כזה, שיצליח נכון. להעמיד את הדור הבא, ולא רק שיצליח להעמיד את הדור הבא, אלא גם בסופו של דבר אולי אלו נישואים יותר מאושרים, כי הרבה פעמים אנחנו רואים מקרים של גירושים שקורים אחרי שהגבר מפוטר, או אחרי שהגבר מאבד את העסק שלו, לא מספיק שהוא איבד את העסק, פתאום גם האישה מסתכלת עליו פתאום בעין עקומה ולא רוצה להיות איתו. זאת אומרת, בסופו של
דבר, אתה שם לב תמיר שזה דיכוי גברי, באמת. אני חושבת שזה מצב מאוד מאוד עצוב.
אז זה דבר מאוד עצוב, אבל השאלה היא מה אנחנו עושים גם מחר בבוקר. זאת אומרת, אם מחר בבוקר אנחנו מחנכים את הגברים שלנו לבוא ולהצטיין, אנחנו מחנכים אותם לבוא ולהיות הכי מחוברים לעצמם, הכי מחוברים לצד הרגיש כן. שלהם, הכי מחוברים לזה משהו כזה. בסופו של נכון. דבר, אם אני רוצה שתהיה לנו חברה בריאה, שלא רק שיש בה ילודה, אלא שיש בה גם נישואים מאושרים, אני חושב שגבר ראוי שהוא ידחוף את עצמו להצטיין, ובמקום הזה באמת אנחנו מצביעים על נקודה רגישה, שסביבי הרבה מאוד נשים שפתניות, אני מכיר הרבה מאוד נשים מאוד מצוינות שמצליחות בתחום שלהן, ואומרות, הרבה פעמים גם מתוך חברה דתית, מאוד קשה לי עם ההכוונה התרבותית הזאת, לחינוך מיוחד, לעובדת סוציאלית, כי וואלה לי יש יכולות בתחום של פיזיקה גרעינית, ובתחום של הנדסת לא יודע מה, ובתחום של ניהול, ואני רוצה את הדברים האלה, ואני לא רוצה שיסתכלו על הבעיה נקומה, אם בחרתי ללכת לתחום שבו אני חוזרת מעבודה בשעה 9 בערב.
נכון, נכון, אז בוא באמת נסרטט פה את התמונה, באמת גם מהצד של האישה, כמו שגברים בעצם צריכים להיות גבר-גבר בעבודה כדי שנשים ירצו אותם, גם נשים לא יכולות להיות גבר-גבר או להיות אסרטיביות ותחרותיות, כי זה נתפס שוב כגברי וכלא מושך, וזאת באמת משהו ששני המינים מפסידים ממנו. אני אגב, במובן מסוים, אני יותר ליברלית בהקשר הזה, במובן של פמיניזם ליברלי, אני חושבת שבאמת בכל מה שקשור לתחום למרחב הציבורי, ראוי להיות תחרותיים והישגיים. אנחנו נמצאים בעולם כזה, בעולם שבו התחרותיות היא חשובה והישגיות היא חשובה, ואני אחנך גם את הבן שלי וגם את הבת שלי להיות כאלה, אבל אני אפריד בין זה לבין המרחב האישי, הבן אישי, החברי, הזוגי, שבו תכונות כמו תחרותיות, הישגיות, יכולות להיות הרסניות. אני חושבת שאנחנו יכולים להתפצל, כאילו כל אדם יכול לפצל את מצבי האגו שלו למרחבים שונים, ובעבודה להיות תחרותי, בלימודים להיות הישגי, ובזוגיות להיות מכיל וקשוב ואבהי וכולי.
כן, האמת בשיחה המקדימה שלנו, ככה אמרתי איזה משהו שככה רוצה לשתף את המאזינים, שבעיני הרבה מאוד מבעיות העולם יכולות להיפטר על ידי קצת יותר ביטחון עצמי. אם לגברים היה קצת יותר ביטחון עצמי, הם היו מוכנים לקבל גם נשים הישגיות לאדם שהם לא מערערות את הביטחון העצמי שלהם. ואם נשים היה קצת יותר ביטחון עצמי, הם יכלו להיות קצת יותר הישגיות, או קצת יותר להתבטא במרחבים ציבוריים, ולפתור הרבה מהבעיות. והשיח הנאו-מרקסיסטי שמתמקד כל הזמן בהחלשה, בדיכוי, בדברים מבנים, דברים שהם לא קשורים אליי, דברים שהם חיצוניים לי, ודברים שהם לא גורמים לי לקחת אחריות ולקחת בעלות על החיים שלי, הם דברים שבעיניי מורידים את הביטחון עצמי. ואחד הדברים, סתם, שככה, אם מישהו אומר, שנייה, אז מה אני עושה מחר בבוקר? דבר ראשון, תעשה ספורט. לך לריצה, לא באמת, ספורט זה אחד הדברים שממש מעלים ביטחון עצמי, ותקנה איזה שעון דופק טוב, שימדוד אותך, שתדע בדיוק כמה עשית בריצה הזאת, כמה עשית בריצה הבאה. אחד הדברים שממש עוזרים ומשפרים לביטחון עצמי, זה פחות התמקדות ברשתות חברתיות וכמה לייקים קיבלתי, ויותר לצאת החוצה לעשות ספורט. אני חושב שזה אחד הדברים שלפחות לי הכי חיזקו את הביטחון עצמי, התחום הספורטיבי.
אני ממש אוהבת את מה שאמרת עכשיו, אבל אני רוצה ככה לסיום להגיד שלא נתפתה להנהן ולהגיד איזה יופי, תמיר אמר בעצם שניקח אחריות על עצמנו ושהכל מתחיל אצלנו, לא, זאת שוב אמירה שהיא סוג של שותפות לתודעה כוזבת. מצטערת שאני מדברת בסיסמאות, פשוט זה כרגע, זאת היכולת שלי להעביר במשפט אחד איזושהי אמירה. וכן, אני חושבת שזה בעיה להטיל יותר מדי אחריות על הפרט ולהגיד לאישה, כל מיני קשקושים עכשיו שאני שומעת בהמון פרסומות ובהמון תוכניות ריאליטי ובהמון פייסבוק וזה, אם רק תאמיני בעצמך, תגיעי הכי רחוק שאפשר. לא, נשמה, זה לא עובד ככה. החברה שלנו ממש לא מתגמלת נשים על להאמין בעצמם. החברה שלנו מתגמלת על תחרותיות, ונשים היא מתגמלת על מראה חיצוני. אז להאמין בעצמך זה ממש לא הדבר היחיד שחשוב פה. חשוב באמת לייצר שינוי גם במרחבים חוץ אינדיבידואלים, במרחבים חברתיים ולא רק במרחב הפרטי שלנו.
מכיוון וזה הפודקאסט שלי, אז אני אגיד את המילה האחרונה. המילה האחרונה בסופו של דבר היא שאינדיבידואלים מקשיבים לנו ולא קולקטיב. גם אם זה 10,000 מי שמקשיבים לנו עכשיו, זה בסופו של דבר 10,000 אינדיבידואלים ששומעים את זה כל אחד, כנראה באופן פרטי, אולי בהם באותו עם עוד איזה מישהו, ואני מכוון לאותם אינדיבידואלים, אני לא מכוון לאיזשהו תיקון חברתי כללי, אני חושב שבסופו של דבר, התיקונים החברתיים הכי חשובים, מתחילים בהרבה מאוד אנשים שפועלים קצת טיפ-טיפה אחרת, ואולי השינוי שאני מוביל בפודקאסט הזה, יקרה רק עוד 100, 150, 400 שנה, וזה לא כזה נורא אם זה יקרה מתישהו, ולא מחר בבוקר.
יפה, שכוח.
בנימה אופטימית זו, תודה רבה.
ממש תודה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.